מסירת עיתונאים. עכשיו נירגעו. טוב, דיברנו על כך ששתי הגישות שהן שתי גישות הפוכות לגמרי אחת מהשנייה. הגישה שמניחה שהקשר שמסווין תפקידו הוא להקים משפחה, להקים ילדים, כאילו אתה מתחתן כדי להיות בעל בית, כדי ללכת עם תליף בתפילה, כדי, כאילו, לא נדבר עכשיו על מה זה היה כסמל, אבל להקים משפחה וכל להיות בן בן משפחה. זה כיוון אחד, והכיוון שהוא היה אופייני לתרבויות מסוימות, ויש כיוון אחר הוא מאוד מאוד אופייני לחברה המערבית והוא גורם לנזקים גדולים הצורה שהיא לוקחת אותו, וזה שהקשר הוא קשר רק של אהבה ונחמדות וקשר בין איש ואישה, ויש גם כל מיני תוצרי לוואי שהם צריכים דירה והם צריכים מכונית, ואולי כדאי גם שיהיה להם ילדים, זה מאוד נחמד, זה מאוד מגוון, אפשר גם לקנות אקווריום. והתורה יוצרת איזושהי סינתזה כזאת, איזשהו משהו משולב, ודיברנו על זה שצריך להבין מה בדיוק משמעותו. עמוד 48, לא 48, 49, כן. אז הוא אומר, מעשה, המקום הבסיסי הוא, הוא מדבר על דחף הולדה שקיים באדם, אגב, מאוד מאוד קיים באישה, מאוד קיים באישה, דחף להוליד, לכן עם עליית גיל הנישואים, התופעה של נשים באזור גיל 35 שלא נשואות ומאוד חשוב להביא ילד לעולם גדל, וכיוון שכך אז זה אותו רצון להוליד, זה רצון מאוד חזק, זה רצון מאוד 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 חזק במיוחד אצל נשים, וזה הרצון של פרק א', הרצון לתת, להעניק, שאתה רוצה קשר עם מישהו כדי שהוא יחד תקים המשפחה. אז הוא אומר, בעמוד 49, בשורה השלישית, התנ"ך מסכים עם הפוזיטיביסטים, הטוענים כי הייחוד המיני שואף אל מטרה מוחצנת ואינו משרת את היחיד. כיוון שהאדם הטבעי הוא זר לעצמו וחסר את אותה חוויה קיומית של היותו אני, זהו בתמצות הסיפור הראשון של בריאת האדם, האדם שכל תפקידו הוא מבטל את עצמו למען הכלל. עם עלייתו של האדם הרוחני בסיפור של פרק ב' של ספר בראשית, צריך היה חוסר המשמעות הטבעי והמוחצן לפנות מקומו למערכת אחרת של משמעות פנימית ואינדיבידואלית. גדולתו, מעמדו המכובד של האדם הרוחני תלויים בדיוק בחופש המוחלט שיש לו מן הצורך לשרת את הקבוצה או את המין, בהחלפה שהוא מחליף קיום שטחי מוחצן בהתמקדותו בו עצמו. כן, ברגע שאדם מתמקד בעצמו יש אישיות. בהקשר זה צריכים היום ניסוי לקנות המשמעות חדשה בבטאם לא רק את דרישותיו של הגזע, אלא גם ואולי בעיקר את כיסופיו של האדם היחיד. לאורה של האישיות האנושית הרוחנית, אפילו הדחף להולדה אינו מתפרש עוד במונחים של מכניות ביולוגית המשרתת באורך עיוור קבוצה מנוכרת וחיצונית, ומעטה הרי הוא ניזון מרעיונות הנושאים עם המטרה והערכים. למעשה ההלכה מפרשת את הברכה האלוקית פרורבו במונחים נורמטיביים. מעשה ההולדה אינו רק יכולת ביולוגית שהעניקה האלוקים לאדם, אלא גם מחויבות הלכתית שהטיל עליו. אוקיי, שנייה לפני זה. הקשר הזה בא לידי ביטוי בכל דבר. גם בקשר פיזי בין איש ואישה, יש שם את שני הדברים האלה. יש את החיבור ואותה הנאה שיש לאדם בני הזוג והחיבור, ויש את היכולת ליצור משהו. ופה הסיפור של פרו ורבו אומר, זה לא רק להוליד ילדים, הקשר הפיזי הוא לא רק של להוליד ילדים. מעשה ההולדה אינו רק יכולת ביולוגית שאני כאלוקים לאדם, אלא גם מחויבות הלכתית. המניעים המכניים והדחף הביולוגי זוכחו והועלו לדרגה שבה נודעת להם משמעות ומודעות מוסרית. אין לנו עוסקים עוד מניעים מכניים לתכלתיות רוחניות, איש ואישה באים במקום זכר ונקבה, ומפגשם תובע חוויית יחד נעלה יותר שמטרתה אינה רק הישרדותו של גזע, אלא גם יצירת קהילה קטנה ותנועה ופשטותה. למה אחרות, הקשר הפיזי, הקשר הנפשי, הקשר הרומנטי, כל הקשרים האלה אין להם רק מטרה של הולדת ילדים כמו שיש בפרק א', אלא יש להם גם מטרה של חיבור, וזה אגב מנוגד לחלוטין לגישה הנוצרית, ולא רק, אבל גם לגישה הנוצרית. למשל, אני אדבר על זה פה, לא זוכר. טוב, אז בואו נמשיך ולחד חוזר. הגישה הנוצרית, כל נושא שנוצרת זרע לבטלה, הבעיה איתו זה שהדבר היחידי שזכותך להוציא זרע זה בשביל להוליד ילדים, וכל הקטע הפיזי וכו' 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 זה גועל נפש, אדם צריך לעשות אותו רק כדי שיהיה חי ילדים, קיום המין האנושי. התורה לא רואה את זה ככה, אבל זה הגישה הנוצרית. זאת אומרת, כל העניין הגשמי וכו' וכו', לא יכול לצאת טוב מהדבר הזה. הדבר היחידי זה בסדר, צריך להיות ילדים את מה לעשות. מפתח לתכליתיותם של נישואי האיש והאישה הרוחניים נמצא במשוואה שבין קהילת, אפשר לראות את זה הרבה פעמים אצל ילדים קטנים. ילדים קטנים אין בהם עדיין את התובנה של קשר נישואי בין איש ואישה, וזה באמת נראה להם מאוד מגעיל מה שקורה בין איש ואישה. הם מאוד מצחקקים כשהם לא צריכים לחשף את זה, אבל כשזה קורה מאוד מאוד מגעיל אותם, כן? והסיבה זה בגלל שהם רואים באמת רק את הצד כאילו הדוחה, וזה טוב, בסדר, זה מה שצריך לעשות בשביל להפריע, כאילו, כדי שיהיה זה, יש הפרעת מבחנה ויש עוד דרכים אחרות, אבל, אבל אולי אפילו עדיף הפרעת מבחנה בלי כל העיסוק בזה. ו, ופה ההלכה מתייחס לזה אחרת, כן? אתה לא מבחנה, האישה היא לא רחם להזכיר, יש פה משהו נוסף. המפתח לתכליתיותם של נושאי האיש והאישה הרוחניים נמצא במשוואה שבין קהילת הנישואין לבין קהילת ההורים, ובאמרתה של הראשונה באחרונה. קהילת הנישואין, המחליפה את הקהילה של מרכזי יחסי הורי וילד, חייבת בהגיע הזמנה לעשות לקהילת הורים. האדם הרוחני המחפש לשותף קיומי, הורס את הקהילה שיסודה ביחסי הורי ילד, ובונה על חורבותיה את קהילת הנישואין שלו, אך ניצחונו הראי בלבד. מטרתו תושג רק כאשר תעלה קהילת הנישואין המורכבת משני חברים לדרגה גבוהה יותר לקהילה הורית, בת שלושה חברים, קהילה אשר תשוב ותהרס והגיע התורה בידי האדם הרוחני של הדור הבא, באמצעות החוויה הנוצרת מזרם האירועים הדרמטי של סתירה לשם בנייה ובנייה לשם סתירה, מממש האדם את חיפושיו אחרי המקור והמוצא ומתקרב בהדרגה יותר ויותר אל האלוקים. הסוד פה, ההגדרה פה זה באמת קהילת נישואין וקהילה הורית. קהילה, זה אומר שאני, שיש פה קשר אישי, אנושי, אבל קהילה הורית זה המדרגה המעל. זאת אומרת שאדם מתחתן עם מישהו בהתחלה ומיוצרים קהילה, קהילת נישואין, זאת אומרת את הקשר שלהם, אבל יש להם מטרה שהקהילה לא תהיה רק קהילת נישואין וגם קהילה הורית. ופה הוא אומר, זה מייחד אם תשימו להם למשל את שיר השירים מול ספרים אחרים. שיר השירים, אני אשאל אתכם על מה הוא מספר, יהיה לכם מאוד קשה לענות לי. מה הסיפור שם? הבנתי, יש שם מישהי והוא רודף אחרי, אבל מה קורה שם? מה? הוא בא לפתוח את הדלת והיא הולכת לחפש אותו, ומה? זה הסיפור?
משל, יחסים בין המשל.
משל, כן, אבל מה הסיפור? מה המשל? זה שיר, זה לא סיפור. לכן הוא גם לא נגמר. זה שיר. שיר השירים, כשמו, זה שיר. שיר, בניגוד לסיפור, לא מבטא אירועים, אלא מבטא מתחים, תחושות וכו'. שיר השירים מבטא מתח של תחושה שקיים. והוא, במובן זה, האדם, לא זוכר, מביא לכם את המשל של מסוק. מה? אתה יודע איך מטיסים מסוק כבר, יובל? עדיין לא.
מטוסים.
רק מטוסים. מסוק זה מכשיר שהמשוואה שמשאירה אותו באוויר היא משוואה עם סתירה פנימית. זאת אומרת, בניגוד למטוס שבו כל הדחפים והכל יכולים ליצור איזה איזון מסוים, מסוק לא, אין מצב שבו מסוק נמצא באיזון. מסוק כל הזמן אתה יכול להיות מחלבת את המכות, כאילו כל הזמן בפק, ככה. זה כמו לשים משהו על מחט, ככה זה מסוק. עכשיו אין לך שום סיכוי לאזן את זה, אין לך סיכוי לאזן, אין לך סיכוי, לא רק כי אתה לא מוכשר, כי באמת אי אפשר, אין מצב של איזון, אתה כל הזמן צריך לתת מכות. זאת אומרת, כל התפיסה של מסוק והיכולת באמת להישאר, הוא לא נשאר, הוא נשאר באוויר באותו מקום בגלל שהוא כל הזמן טיפה, אז טיפה הוא לא חייב לשחק עם הסטיק. אנחנו בכלל באופן כללי, העולם הזה בנוי בצורה של מתחים, יש אהבה ויראה, יש חסד וגבורה, כן? יש גם פה, יש את הקהילה ההורית והקהילה של הנישואין, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן יש את המתחים האלה, והיכולת לבוא וליצור בדיוק מסוק שכן עומד במקום והוא יוצר את האיזונים האלה, ומדי פעם נוטה לפה קצת ומדי פעם נוטה לשם, זה חשוב לדעת את זה. בכל מתח שיש, במתח בין לימוד לבין עזרה לזולת, במתח שיש בין כיבוד הורים לבין מציאת המימוש העצמי, במתח שיש בין לימוד לבין תפילה, בכל מתח ומתח שקיים בעולם, אף פעם אין את האיזון הנכון. אם מישהו יבוא, יוצא לכם נוסחה, שהיא הנוסחה הנכונה ביחס בין כמה צריך ללמוד בישיבה וכמה צריך לצאת להתנדבות, אני יכול כבר להגיד לכם עכשיו שהוא שקרן או טועה. אי אפשר, אין איזון מסוים, זה תלוי בזמן, תלוי בזה, לפעמים אתה נוטה יותר מדי, אתה קצת יותר מדי יוצא מהישיבה, אתה צריך לחזור. לפעמים אתה יותר מדי נעול בעצמך ובאגואיסטיות שלך, אתה צריך יותר לצאת. אין אף פעם את האיזון המתאים, אדם כל הזמן צריך להיות עם אצבע לדופק. הבחינה הזאת היא, האדם נמצא, האדם לא כאדם פרטי, אלא בכלל באופן כללי, נמצא בדיוק במשחק הזה. הוא גדל כילד. ילד הוא חלק מקהילת הורים. הוא חלק מהמשפחה. זאת המשפחה. כשאני אשאל אתכם היום מי המשפחה שלכם, תגידו, המשפחה זה ההורים שלכם. זה המשפחה, זה הבית. שואל אתכם איפה הבית שלכם, זה הבית. יום בהיר אחד, בזאת אומרת, שתתחתנו. שתתחתנו. הבית שלכם לא יהיה הבית של ההורים. הבית של ההורים הוא בית עם נתינה וכו', כי יש הורים שעודים לילדים. אבל אז יהיה לכם בת זוג, ובעזרת השם, ויהיה קהילת נישואים. אבל פה הוא אומר, מתי קהילת הנישואים תהיה קהילה באמת אמיתית וטובה וראויה? רק כשהיא תהיה קהילה הורית. ואז, זה דיברנו על זה, 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 זה מזין אחד לשני, זאת אומרת, הקשר בין בני הזוג, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, הקשר בין בני הזוג יהיה יותר טוב ככל שהם יתרימו לאחרים, וככל שהם יתרימו יותר לאחרים, וככל שהם יותר גם ידאגו לעצמם, בקשר שלהם גם התרומה לאחרים תהיה יותר טובה. זאת אומרת, בני זוג, הורים, שלא דואגים לעצמם אלא רק לילדים שלהם, הם פוגעים בילדים שלהם. כי הילדים שלהם מקבלים הורים שחוקים. אדם שדואג רק למדינה, לא דואג לעצמו בכלל, המדינה נדפקת. כי המדינה מקבלת אדם לא יצירתי, שלא מביא את עצמו לשם. כן? אנחנו צריכים את האיזון הזה. ומה שקורה זה שכשנולד ילד, דווקא הוא אומר, זה האבסורד הגדול, זה בדיוק המסוק הזה. כשנולד ילד, אז הקהילה הזאת סוף סוף אומרת, וואו, ילד יקר, הפכת אותנו לקהילה הורית, הקהילה הנכונה, טובה, ראויה. אבל הילד הזה ביום מן הימים גם יעזוב אותם. וישאיר אותם לבד. אז הם קצת יחזרו אחורה. וכל זה בשביל להקים קהילה שגם היא... הלכה ממזגת, וזה כאן הוא עכשיו מתחיל יותר לפרט, הלכה ממזגת את שני הסיפורים עמוד 50 ייחודם של מניעים ביולוגיים. עודות בריאת האדם למרקם אחד שבו שלובים זה וזה מניעים ביולוגיים ומחויביות בעלות תכלית. מנקודת המפתה של ההלכה, קהילת הנישואין אינה מתממשת, אלא אם כן היא חובקת שלוש דמויות. ברמה זו משחררים הנישואין את הדחף להולדה ממגמתו החייתית טבעית והופכים אותו לכמיהה רוחנית טרגית של האדם אל מקורו ומוצאו. שהגתו האינסטינקטיבית של בעל החיים אמונה על ידי לחץ ביולוגי שדוחף אותו מכנית אל הנקבה במטרה להוליד ממנה. האדם הוא היצור היחידי, הוא כותב את זה באיזשהו מקום, האדם הוא היצור היחידי שהמשיכה של בני הזוג אחד לשני לא תלויה ביחום. זאת אומרת שאדם נמשך וקשור לבת הזוג שלו לא רק שיכול להיוולד ילדים. בעל החיים יש לו משיכה קונקרטית מאוד. הוא נמשך עכשיו לנקבה כדי להוליד ילדים, לא כדי ליצור איזשהו קשר או משהו. נעשית לזעקה אנושית מטאפיזית של האיש הבודד ושל האישה הבודדת המשלוקקים לאבהות ולאמהות. התיאוריה הקולקטיביסטית מתפקדת בעולמו של האדם הטבעי. אך אין לה שום תוקף כשהיא מתרחבת לכלות עולמו של האדם הרוחני. הגישה הזאת שאומרת שכל המטרה שלך זה להוליד ילדים, מוחקת את האישיות הפנימית שלך. שכן כבודו של האחרון עובד לו, לאור תיאוריה שכזו בדבר מהות הנישואין. כל תפקיד הנישואין זה רק להוליד ילדים. אז לא משנה קוראים לך משה או יצחק או אברהם. אם סיפוק הדחף הטבעי לפריאה ורבייה מטרתם העיקריות של נישואין, מדוע נבטל מוסד זה מכל וכל? אבל נניח לאיש ולאישה לחיות חיי הפקר, דבר שישרת נאמנה את המטרה לפרות ולרוות. למען האמת משטרים טוטליטריים. משטרים טוטליטריים השתעשעו ברעיון זה, גרמניה הנאצית ניסתה לעשות בדיוק ככה, חסידי התיאוריה הקולקטיביסטית ישיבו, כמובן על טיעון זה בהסבירם, כי תהליך ההפריה והרבייה כולל לא רק מרכיבים ביולוגיים כגון ההיריון והלידה, אלא גם את חינוך הילדים לחיים אינטלקטואליים ומוסריים, חיי הפקר איתנו הם עשויים לסכן את התפתחותו המוסרית והתרבותית של הילד, ועל כן כך המשיכו איתנו כדאי לשמור ולהגן למוסד הנישואין. מכל מקום יכולים לשאול, מדוע לא נפקיד בידי המדינה את המשימה של חינוך הילד בשני התחומים, בתחום הטכני, מדעי ובתחום הרוחני מוסרי? מקבע וחקק נמשיך לשאול את בעלי התפיסה הפוזיטיביסטית שדווקא אב והם המאוחדים לנישואין, מתאימים ביותר למילוי משימה זו. באמת הייתה הגישה כזאת בתנועה הקיבוצית, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אין, אחר לא, הם לא הלכו עם זה עד הסוף. מה שהגישה הזאת אומרת, זה שאם זה הקטע, אז שגברים אנשים יסתובבו, יולידו ילדים. חלק מהמשקים של הקיבוץ יהיה גם מהענפים יהיה לגדל ילדים. בסדר, הילדים שיוולדו יגודלו על ידי מומחים לכך. למה צריך אמא ואבא? עכשיו, מה תגיד? הוא צריך חום, צריך זה, כל הדברים האלה. אז הנקודה היא שאנחנו, כאילו, מה שאנחנו חייבים להבין פה, הוא אומר, זה שיש פה משהו, אפשר להגיד שזה סתם חום, סתם, יש פה משהו שאתם מפספסים אותו. עם כל הרעיון שלכם, זה רק בשביל להוליד ילדים, זה כל התפקיד של הקשר בין בני זוג, אז אין שום צורך במשפחה. מאידך גיסא, ביסוס הניסוי נגישה הפוכה, כפי שמבקשים לעשות הרומנטיקנים המחזיקים בתיאוריה אימננטית, על אהבה סובייקטיבית ועל השמחה שחווים בני הזוג הניסויים, הוא משימה מסוכנת. מי יודע מהי אהבה של אמת? ומי לידינו יתקע שרגש זה לא ימצא את עצמו עם הזמן בשל חוויית השעמום והלאות אשר השגרה מונוטונית מולידה אותן. זה שמעתי איזה פסיכולוג שטען שאחרי 4 שנים הגבר חייב להיות משועמם מאשתו. לא יכול להיות לו סיפוק מיני ממנו. כמה קושיות וכל מיני מציאויות בעולם, אבל אני מניח שעושה את המחקר באזורים תרבותיים מסוימים. למעשה הבעיה שבנישואין המודרניים נובעת מהדגשת היתר שמודגש יסוד הסובייקטיבית מסוימת. יש פה ביקורת נוקבת מאוד. הוא אומר, הוא טוען פה טענה מאוד חמורה ולדעתי מאוד מאוד אמיתית. הוא אומר, אם אתם ביחד רק כי טוב לכם אחד עם השני ואין לכם איזו משימה משותפת, אז יום בערך אחד זה ייעלם. אם אתם לא יוצרים פה משהו ביחד, אתם לא בונים פה איזה קהילה, אלא פשוט כיף לך איתה וכיף לה איתה, יום אחד זה ייעלם. למה? כי האדם רוצה כל הזמן התחדשות. יש באדם התחדשות, רצון ליצור, רצון לעשות. בשלב מסוים ימאס לו. בהתחלה חיבור נחמד וכו', אבל אם לא עושים משהו ביחד, אז ימאס לו מהחיבור הזה, הוא מחפש חיבורים אחרים. אם הוא מבין שהחיבור הזה בבני הזוג יש לו תפקיד, ועכשיו הם אמורים איזה עוד השם להגדיל משפחה ולעשות דברים וליצור וכו' וכו' וכו', אז יש טעם ויש עניין ויש תוספת. אבל אלמלא זה, הוא אומר, קוראים שני דברים. א', האדם מרגיש משועמם וזה, ובית הוא הופך להיות אגואיסט שחושב כל הזמן על עצמו, וכשהוא חושב כל הזמן על עצמו הוא פחות אוהב את אלה של ידו. אהבת אמת, הוא אוהב אותם רק הם מספקים אותו. הוא הופך, הבן זוג שלו הופך להיות מכשיר לסיפוק צרכים. והתרבות המודרנית יודעת לעשות את זה מצוין. כל החיים שלנו מתבססים היום, אם יש מישהו ששולט היום בעולם, זה הצרכן. יש חיה כזאת, קוראים לה הצרכן. הצרכן מחליט מה יראו בטלוויזיה, הצרכן מחליט איזה מוצרים ימכרו, הצרכן מחליט גם מי יהיה ראש הממשלה. זה הצרכן. למה? כי אני רוצה מוצרים מסוימים, תן לי עכשיו תוכנית שבה אני רואה אנשים פסיכים, עם בעיות פסיכיות, כן, לא... אנשים שאנחנו פסיכיאטר מקבלים תרופות, שנכנסים לתוך חדר אחד, ומתמודדים ביחד אחד עם השני. תן לי את הפסיכים האלה, זה מה שהם עושים. זה מזעזע. לוקחים את האנשים האלה, מה זה מזעזע? זה משהו גם ברומא, בסדר. אבל הצרכן קובע, אין פה אף אדם אחר שקובע את זה. והצרכן רגיל לזה שמביאים לו את המשדרים מה שהוא רוצה, ושהם יהיו מספיק מעניינים, ואז דואגים שפריים, גם כן בתמונות לא יהיה, אתם יודעים שפריים, פריים זה כאילו תמונה אחת, מה זה? לא יותר מארבע שניות. פריים לא יכול להיות יותר מארבע שניות. זאת אומרת, היום אדם שעורך סרט ויש שם איזה מונולוג או משהו שמישהו מדבר, חייב אחרי 4 שניות להזיז את המצלמה, להראות משהו. למה? כי האדם לא מוכן לעמול. אדם הגיע עם הקוס קולה שלו, לוחץ על השלט, הוא לא יעמול. אם אתה תשאיר לו את הפריים יותר מארבע שניות, אז הוא ילחץ, הוא ישתעמם. אדם לא בא לעשות דברים כדי לעמול, הוא רגיל להיות צרכן, הוא צורך כל הזמן דברים, אז הוא רגיל, אם משהו לא מוצא חן בעיניו הוא מחליף. אז גם עם האישה הזאת, היה אחלה, היה נחמד, עכשיו אני מחליף. כאילו היה מאוד נחמד, היה נחמד ביחד, לא, נהניתי מאוד מהתוכנית, עכשיו הפרסומות קצת, אז עברתי. הוא אומר, אם אתה לא מבין שזאת משימה שאתה גם אמור לעשות משהו, אם הכל זה הרומנטיקה והקשר וכו' וכו' וכו', אז הוא אומר, האדם הראשון שידפק מזה זה אתה. אנשים הכי אומללים בעולם זה אנשים שדואגים לעצמם. ככל שאדם יותר דואג לעצמו, הוא יותר רגיל לא לעמול עבור אחרים, הוא פחות טוב לו. יש עוד אנשים אומללים, זה אנשים שדואגים רק לאחרים. אדם צריך לדאוג גם לעצמו וגם לאחרים. ואהבת לך כמוך, וזה כבר יהיה לכם. טוב, תסגירו לי פעם, נדבר. טוב, זה חשוב מאוד. אולי בתשע קרוב. בסדר? טוב. ובכלל, הרחקת הילד מן המשמעות הפנימית של הניסוי מתכליתה עם מעשה אנוכי שיש בו קוצר ראות. שימו לב. אתה חושב שאתה דואג לעצמך? זה מעשה אנוכי שיש בו קוצר ראות, אתה אידיוט. ההלכה אומרת כי הניסויים מספקים את הצורך הבסיסי של האישיות האנושית, כלומר הצורך בקיום במסגרת קהילתית. אבל ניתן להעמיד קהילה זו רק מסגרת מספר מינימלי מחייב שמשתתפים, מספר שנקבע בידי אלוקים ובריאה, שלושה אנשים. כשאחד מהם הוא הילד, בקהילה משולשת זו מוצאים שני מייסדיה את עושרם ואת הגשמתם העצמית. רק כשאתה תתחיל לדאוג לזולת ותבין שהקשר הזה הוא קשר שגם יוצר ואתם ביחד עושים משהו, רק אז אתה תמצא באמת את העושר ואת הגשמה העצמית יתר. על כן האדם הורג לא רק לאהבה שיאהבו אחרים, אלא גם לאהבה שיוכל הוא להרעיף עליהם. לאהוב היא כנראה חוויה נעלה יותר מאשר להיות נאהב. הדחף לאהוב מופנה לא רק כלפי אנשים החיים ממנו, אלא גם כלפי מי שטרם בא לעולם. אדם שאוהב את אשתו ודואג לה רק כי היא דואגת לו, הוא בבעיה. אדם שאוהב באמת, וזו האהבה שאדם מקרין כלפי ילדיו, כי שם הוא עושה את זה רק בשביל לקבל, זאת האהבה שנותנת סיפוק עצום לעולם. האדם הבודד משתקק מצד אחד להצטרף על אדם הממשי אחר. דיברנו על הבדידות, על החוסר הזה בבדידות, ופה מגיע השילוב. הגישה שהוא דיבר עליה, הגישה הרומנטית, מה היא אומרת? אני בודד, אני רוצה בת זוג, יהיה לי נחמד, אני מרגיש צורך קיומי, אני אחלוק איתה את חוויותיי, אני אשתף אותה במה שעובר עליי. אבל אומר הרב סולובייצ'יק, זה לא מספיק לך. כדי לצאת מהבדידות, אתה צריך לא רק בת זוג שתאהב אותך ושאתה תאהב אותה ותחלקו יחד. כדי לצאת מהבדידות, אתה צריך גם לתת ולהעניק וליצור. למלא את חייו שלו בתמצית חייו הממשיים של הזולת, אשר נקרא על ידי האלוקים לעובדו, מן הצד האחר ליצור חיים חדשים, אשר לצמיחתם ולהתפתחותם מתחייב האדם הבודד מלכתחילה, בהתחייבות מלאה וללא כל סייג. דיברנו קצת על הקשר בין הנישואין לבין זה, אבל אני חושב את זה פה, כן, אנחנו עוד מעט נגיע לזה. זה דבר מדהים הקטע הזה, על הקשר, הדמיון לאלוקים. שתי דמויות בודדות. אז אני אומר ככה, בשלב הראשון, יש פה שלבים, חשוב להבין את זה. בשלב הראשון אדם מוצא בת זוג, והוא קושר איתה קשר לא כדי להוליד ילד. הוא קושר איתה קשר, הוא מקים פה קהילה. מקימים פה קהילה. הקהילה הזאת מחוברת על ידי אכפתיות ואהבה, ומוזנת כל הזמן על ידי שיתוף. זאת אומרת, הוא כל הזמן משתף אותה בעולם הפנימי שלו, והיא משתפת אותה, אותו בעולם הפנימי שלה, וזה חייבים כל החיים לעשות. משתף אחד השני בעולם הפנימי. זה אני מזכיר לכם, ואני מזכיר את זה, ואני מזכיר את זה. זה עבודה מתמדת, זה חיוב מדאורייתא, שרק סוטה ועונתה. עונתה זה לפי תוספות. זה לא הקשר הפיזי שהאדם מחויב, אלא יותר מזה זה דיבור. אדם שיוצא, כתוב שאדם שיוצא לדרך, אדם שיוצא לדרך חייב לפקוד את אשתו, אפילו סמוך לעונתה, שמקבלת מחזור. אפילו סמוך לעת וסתה. שואלים שם איך זה יכול להיות סמוך לבסתה, הרי אסור. אז תוספות שם, יש תירוץ אחד שזה לא ממש, לא ממש, אלא קרוב. ותוספות אומר, הכוונה לפוקדה בדברים. זה אומר שאדם שיוצא למילואים, צריך לשמור על הקשר הנפשי עם בת הזוג שלו. ואני אמרתי לכם את זה, שהרבה פעמים שבני זוג לא נמצאים ביחד, אז מצד אחד הגעגוע גדל, אבל מצד שני גם הריחוק גדל, והקשר הנפשי שביניהם גדל. והם חייבים להבין שזאת מחויבות להזין את הקשר הזה. הם מחויבים לזה, לספר כל הזמן אחד לשני מה עובר עליהם. עכשיו במקום מסוים ככל שאתה מתרחק גם יותר נוח לך לא לספר, אבל לא, זאת מחויבות. זאת המחויבות הזאת, לשתף אחד עם השני את בעולם הפנימי שיש לך. זאת ממש ממש חובה. אבל השלב השני, השלב השני אחרי שיש קשר, זה לרצות לתת, להעניק, ליצור. שתי דמויות בודדות, ורק אחרי, רק שזה קיים, הקשר הראשון לא מתפרק. אחרת הקשר הראשון מתפרק, הוא עלול להתפרק, הוא מתערער, הוא לא מחזיק מעמד. יש, אם תשימו לב, כל הזמן תנועה. זה הרעיון של שיר השירים, כל הזמן תנועה. הדוד מחפש את הרעיה והרעיה מחפש את הדוד. זה כל הזמן תנועה. כל הזמן תנועה. בכלל, באופן כללי, אדם צריך לזוז, זה כמו, אמרתי קודם על מסוק, עכשיו נדבר על אופניים, כן? אדם חייב להיות בתנועה, כל הזמן בתנועה, בהתקדמות, באיזה. שתי דמויות בודדות המונעות על ידי הדחף לאהוב, מתחייבות, זה גם, סליחה, אני ככה, זה מה שמבדיל בין הרצון הזה קודם להתקדם. כשאדם לא רוצה להתקדם, קוראים שני דברים. או, אדם נחסם במקום מסוים, קוראים שני דברים. או שהוא מת, או שהוא מחפש מקום אחר להתקדם. אם קשר הניסויים לא מתקדם, או שאדם נובל ונובל לתוך עצמו, אם אין שם עשייה, או שאדם מחפש כיוונים אחרים. תרימו אבן בזהירות שלא נחשים, ותראו צמח, תראו שורש, תראו איך הוא בדיוק התחפר באבן, והוא כל הזמן רוצה להתקדם. זה מה שמפריד צומח לדומם, זה מה שמפריד, במחקרים הרים, בין חברה, אחת הבעיות, חברות מתרסקות ביום שמפסיקות להתפתח, ביום שמתחילות להיות חברות בירוקרטיות. לא יודע כמה יצא לכם להכיר, אבל חברות בירוקרטיות זה חברות שככל שחברה מצליחה היא צריכה יותר להיות לכודה בנהלים, וככל שיותר לכודה בנהלים היא מתחילה להיות דומה, מפסיקה להיות צומח. גם אדם, אדם חייב כל הזמן לעשות, ליצור, אדם צריך להתקדם, ובשביל זה הוא חייב לא רק לחשוב עליו ועל בת הזוג שלו, אלא עליו. שתי דמונות בודדות המונעות על ידי הדחף לאהוב מתחייבות לחיים של בריאה. סליחה, אבל בטח זה כל כך הבדל מדהים בין צומח לדומם, שמה שמאפיין צומח, זה צמיחה. לכן קוראים לו צמיחה, צומח, נכון? התקדמות. מה שמאפיין דומם? שהוא דומם. זה מה שמאפיין אותו. זה החוק של ניוטון, נכון? חפץ דומם שואף להישאר מצבו הטבעי. אם הוא רץ מהר, תן לי להמשיך לרוץ מהר. רץ לאט, רץ. הוא לא יודע אפילו להאט. חפץ דומם. חפץ דומם, תכלית שאיפותיו ופסגת חלומותיו, זה להישאר במצבו כל הזמן. רק יש כל מיני דברים מסביב שמפריעים לו. אבל אם לא תפריע לי, אני אמשיך בדרכי שלי, אל תציק לי. אם תזרוק אותי, אני אמשיך לעוף. בן אדם לא. לזרוק אותו, אמשיך לעוף, ואז הוא או שירוץ קדימה, שירוץ אחורה, הוא צומח. טוב, שתי דמויות בודדות המונעות על ידי הדחף לאהוב מתחייבות לחיים של בריאה. כדי לאהוב מישהו אשר יופיע במהלך הזמן כחבר חדש בקהילה הקטנה שהם יסדו יחד. הקשר שלהם שהם יוצרים הוא לא קשר רק עבורם, אלא גם עבור אדם סודי. מישהו זה. שורה שלישית בפסקה השלישית, הרביעית, עמוד 51. המסתתר בינתיים בנקיק האנונימיות, שבחוסר הקיום. לא נוצר, לא נולד, לא נחזה. מעניק תכלית ומשמעות לקהילה. הוא מסייע לה ולהם למצוא את עצמם ולהגדיר את מעמדם המדויק בבריאה. נחזור ונאמר הצורך באהבה בעל סיפור כה במעשה של בריאה. האני מזמין את העתה אל הקיומיות כדי להמטיר עליו אהבה וחיבה. אהבה משמעה התבוננות נלהבת בעתה השייך אל האני והנובע ממנו. בהקשר זה נוכל לומר כי אהבה שבין המינים היא ביטוי של רצון אדיר ליצור כדי לאהוב. זה שלושת המילים שיוצרות פה את הדבר השלישי שהבטחתי לכם. ליצור כדי לאהוב, ולאהוב כדי ליצור. ליצור כדי לאהוב, לא ליצור ולא לאהוב. ליצור כדי לאהוב, או ליצור ולאהוב, כדי לתת מעצמך לא רק לאלה קיים סביבך, אלא גם לאלה שטרם באו לעולם, ואשר בזמן כלשהו בעתיד יתבעו מבוראם אהבה, בוראם ההורה. נהגה ומסירות, שני בני אדם בודדים, נפגשים ונשבעים אמונים זה לזה. הם יוצרים קהילה. הם מונעים על ידי יצר טבעי אשר הוטבע בהם בידי בורא עולם כדי לממש את הכלל האתי מטאפיזי של עולם חסד ייבנה. כן, העולם נבנה על ידי חסד, על ידי נתינה מעבר. יצירה שמטרתה גמילות חסד עם מעשי ידיו של היוצר. בנישואים נתבעים בני הזוג לשלוח את מבטם לא רק אל מחוץ עליהם, היינו אל בזוגם, אלא גם אל צידה אחר של הבריאה, אל הילד ששמו עדיין לא נרשם בספר החיים. זאת אומרת, אהבה בשלב ראשון זה אהבה של הבן זוג, משהו שיוצא ממך, אבל אתה חייב גם ליצור לעשות. אדם שלא יוצר, אהבה עצמה היא כמו שהוא תיאר שם יפה, היא לא אהבה של אמת. אהבה של אמת זה לא אהבה שאני מברר אותה למפריע שיתבר שהיא אמת, אלא שאני יוצר את האמת. כדי שאהבה תהיה של אמת, היא צריכה להיות אהבה יציאה ולאורך זמן, צריכה להיות אהבה שמלווה ביצירה. תודה רבה. צריך לסגור סופית לגבי איזה אסף פה?